כן, אנחנו פרשת שופטים. אגב, לידיעה כללית, אנחנו לומדים פרשת שבוע עד סוף שנה. מתחילת שנת תשע"ג, אנחנו נעבור לנושא חדש. כפי הנראה, זה יהיה סיפורי חז"ל. קצת הערות מוסריות וענייני אמונה בסיפורי חז"ל. כפי הנראה, זה יהיה הנושא. בכל אופן, שעת שופטים, יש הרבה עניינים משפט, כן? המשפט ככלל נוגע באמת, כפשוטו, לבירור האמת, כן? משפט, בירור האמת, המציאות שלנו היא מציאות מסופקת, המציאות שלנו היא מלאה בצללים, באי-הבנות, כן? קושיות, שאלות, טענות ומענות, יש הרבה שאלות, על כל צעד ושעל יש המון המון שאלות, הרבה דברים לא מובנים ולא פתורים, כן? אומה שטוענת לדת התגלות, מה שנקרא, כן, עם שעמד בהר סיני, ודאי וודאי שצריך להיות לו מערכת. אז הוא מתעמיד כבר למחרת מתן תורה, כבר משה מתגלה כמחוקק ושופט, שעם ישראל בא לשפט אצלו, לאחר מכן הוא ממנה שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, שיעזרו לו במשפט. כן? עם ישראל הוא עם ששואל, והוא עם גם שיודע, יש לו, או שהוא יודע, אלא גם יש לו לאן לפנות כדי לפתור את שאלותיו. הצורך בפתרון שאלות הוא צורך כלל אנושי. כלל אנושי, כן? השאלה, התהייה, הספק, זה פועל יוצא ותולדה של כל אדם באשר הוא אדם, מעצם היותו בעל גוף, מעצם היותו בעל גוף שמגופף, מגפף, סוגר ונועל את הנשמה, גוף כשמו כן הוא, מלשון גיפוף, מלשון הגפה, סגירה. מעצם היותנו בעלי גוף, אנחנו רואים את המציאות כצללים, כערפל. אנחנו לא, יש לנו המון שאלות לגבי עצמנו, לגבי החיים שלנו. יש לנו המון שאלות לגבי הזולת, יש לנו המון שאלות לגבי המאורעות שקוראים. כן? הניסיון לתת לאותם מצבים לא פתורים, תשובות שטחיות, יכול להוביל אותנו רק למשברים קשים ונוראים. כן, כל אחד יודע את זה מחייו שלו, ניסיון לפתור שאלות כבדות משקל באמצעות כוס בירה או באמצעות סמים קלים או כבדים, כמובן לא מביא שום תוצאה, אבל כל זה מעיד על כך שאדם רוצה לפתור. אז אם יש לו מקור אלוקי, מה טוב, אבל שאין לו, אז גם זרזיר הוא זמיר. כן, כשאין זמיר, אז גם זרזיר הוא ציפור שיר. אדם לא יכול לחיות עם עומס המטען של השאלות, הוא חייב למצוא דרך, כן? איזשהו הליך, איזשהו תהליך, איזה אופן, איזה דרך כלשהי להתמודד עם שאלותיו. וענייני המשפט בישראל, כן? יש תנאים של השופטים עצמם, איך השופט צריך להיות, כן? יש תנאים גם של זה שבא להישפט, באיזה מוזה, באיזה ראש, באיזה נפשיות, באיזה מעמד נפשי, הוא צריך לבוא להישפט, כן? באיזה אופי של פתיחות וכן הלאה, רמת פתיחות וכן הלאה. הרבה סוגיות שנידונות פה בפרשת שופטים בעניין הזה. ואנחנו נראה, שוב, נציג את זה הצצה חטופה לתוך חלק מדברי רש"י פה. סוגיה מאוד מעניינת. כמו שאמרתי, מפגישה אותנו עם יסוד המשפט הישראלי. כן? יתרונותיו, מעלותיו של המשפט הזה, הבטחותיו, כן? וכן הלאה. וגם נראה, כמו שאמרתי מקודם, דברים שנדרשים מן הנשפט, כן? איך הוא צריך להגיע לפני השופט. פרק י' ז', פסוק ח', אתם מוזמנים להסתכל בפנים, זה רצוי ביותר, להסתכל בפנים. אין ספרים? אין ספרים? מה זה? מה זה ספר הזה שם? הנה, לפחות מצאנו יתרון שיש פה לקומץ התלמידים שיש כאן. יש מספיק ספרים לכולם. לא צריך להיות למעלה. כן. פה זוכר שיהיו 50 תלמידים. לרדת עם 50 ספרים מלמעלה. וואי וואי, אחרי זה לעלות אותם. סולידי, קטן, חמוד. כן. יש לנו מספיק ספרים לכולם. ברוך אתה, אדוני, אנחנו העולם שהכל ברור. פרק י' ז' פסוק ח', כי יפלא ממך דבר למה משפט בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע? דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ובאת אל הכהנים הלווים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. עד לכאן. זה ממשיך, בסדר, לא התכוונתי לעצור את התורה כאן, אבל לענייננו נסתפק בארבעת הפסוקים האלה, שלושת הפסוקים האלה, וניכנס קצת לרשי כדרכנו, נראה מה רשי אומר על הדברים. כי יפלא. כי יפלא ממך דבר למשפט. פה אנחנו נפגשים עם יסוד הפליאה האנושית, כן? אודות המשפט. יסוד הפליאה, התהייה, סימני השאלה. כי יפלא. כן? הפליאה היא כאן, לאו דווקא הפליאה שלי ושלך. הפליאה יכולה להיות גם פליאה של ערכאה משפטית, שלא הצליחה להגיע למיצוי הדין ולפתרון נכון, ולכן יש ערכאה שהיא מעליה, מה שנקרא, כן? מחוזי, השלום, העליון, יש כל מיני, כן? יש כל מיני רמות, כן? בערכאות משפטיות. פה מדובר על יסוד הפליאה. יסוד הפליאה שמופיע אצל אדם הפשוט, כל אחד מאיתנו, שמלא פליאות ושאלות בלתי פתירות, כן? סימני שאלה עצומים שכבר הפכו את הגב שלנו כמו סימן שאלה, כן? אבל גם כשאנחנו באים לבתי משפט, לפעמים בתי משפט, גם כן, מגרדים בראש, לא יודע. כן? זה גדולה של בית משפט, לבוא ולהודות שהוא לא יודע. למד לשונך לומר, איני יודע, שמה תוכז ותתבדה. כן? לפעמים אנחנו מתביישים קצת להגיד שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו שולפים איזו תשובה לא רצינית. כן? ממש ממש לא רצינית. וחס ושלום, מקבלים מאיתנו דברים לא נכונים. האדם מודרך על ידי תשובה לא נכונה, אז הוא יכול להיקשר. Yeah. אז דבר גדול, שגם בית משפט מודה בכך שהוא לא יודע, כמו שרשי אומר לנו גם בהמשך, שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר וכולי, כן? זה מחייב וזה מזכה ולא יודעים את התשובה. אז הולכים לבני גמרי. בכל אופן, יסוד הפליאה הוא מופיע כבר בראשית הפסוק. כי יפלא ממך דבר למשפט. אומר רשי, כי יפלא, כל לשון הפלאה, לשון הבדלה ופרישה. שהדבר נבדל ומחוסה ממך. כלומר, נתק. נתק. נתק בינך לבין האמת. כן? מה, איפה האמת הייתה פעם? פעם היא לא הייתה מנותקת. ודאי שלא הייתה מנותקת. אדם הראשון ראה מסוף העולם ועד סופו. אדם הראשון, כל מקום שהוא נתן את עיניו, טרף ומיד, התברר לו, כן? האמת, הוא ידע לקרוא לכל יצור ויצור בשמו. הוא ראה גמל, קרא לו גמל. וכך היה שמו, ראה חמור. זה חמור. וכך היה שמו לעולם. זאת אומרת, הוא ידע להקיף את כל היצור הנברא, להתבונן פנימה לאישיותו, לאופיו, ולקבוע את שמו על פי השגה הנשמתית, כן? או הנפש הבהמית של אותו יצור. זה גמל, זה חמור, זה שפן, זה חזר. זהו, אמרנו. זה השם. כלומר, אפשר, מתי אתה יכול להגיד שם? רק כאשר אתה יודע את החותם הפנימי של אותו יצור. אבל אם אתה לא משקיף לתוך נפשו, איך תקרא לו בשם? מה? האם האוזניים הארוכות של החמור זה העיקר בו? אז נקרא לו אוזנן. אולי דווקא החוזק של החמור? אז נקרא לו, אני יודע, נקרא לו, לא יודע איך נקרא, משהו על שם החוזק, חזקיהו. איך קוראים לחמור בשם? על פי האוזניים, על פי הזנב שמגרש את הזבובים. איך, איך? על פי הפרסות, כן, הקלוטות, על פי מה? זה האדם הראשון יודע. אדם הראשון, שלא נסתרת ממנו עדיין האמת לפני החטא. אחרי החטא זה כבר סיפור אחר לגמרי. אחרי החטא אנחנו כבר צריכים את כל הפלפולים העצומים והגדולים, לפלפל ולפלפל ולחרוש בשדה הסברות כדי להוציא את האמת. האמת שקעה בארץ, עמוק, עמוק, עמוק. ואז נוצר יסוד הפליאה, ההבדלה והתפרשות האמת מן האדם. זהו. אומרת, היינו מחוברים אל האמת, כן? אני חייב לומר שגם היום נשארו כמה וכמה סימני דרך, אינטואיציות קטנות, כן? נבואות נפולות שיש בתוך נפש האדם, כן? כל אחד יכול להרגיש שיש לו איזו שייכות אל האמת. יש אנשים שיש להם שייכות לאמת מעשית, למשל. יש אדם שהוא נגר, יש אדם שהוא מעצב, כן? טיפוס עם יכולת עיצוב פנים. הוא יכול להסתכל על החדר הזה ווופ! להוציא איזשהו תכנון יפה של עיצוב, כן? ווופ! דבר שאחרים לא רואים. יכול להסתכל על הגינה שלך, לעשות בראש ככה, טרח, להוציא לך תוכנית. זה כל מיני שרידי נבואה, זה קשה לקרוא לזה נבואה, אבל זה כל מיני שרידים של תפיסות כלליות. שאדם רואה ריבוי של פרטים, ולמרות הריבוי של הפרטים הוא לא מתבלבל. הוא מיד מקשר אותם על פי איזשהו הבנה ותפיסה כללית. עיצוב פנים, טק, טק, טק. יש שרידים, כל אחד מאיתנו נתברך באיזשהו מידה של השגה כללית. אחד זה בענייני מזון, אחד זה בענייני, כן, כמו שאמרתי, בענייני ריהוט, כן? יש אנשים שבצורה נפשית יש להם עדיין שרידים של השגה כללית. יש אנשים שמבחינה שכלית מסוגלים לערוך מערכות כלליות, שכליות, ולהוציא דרשות מופלאות שבנויות על איזושהי תפיסה כללית. יש כל מיני, כן, גזרות ומישורים שנשארו שם שרידים של השגה כללית. אבל בסך הכל, ורוב לרובן של שאלות החיים, אנחנו נתונים במבוכה וערפל גדול. יסוד הפליאה, כן, הוא מקיף את חיינו בהמון המון תחומים. וכדאי להכיר בכך, כי מי שלא מכיר בכך, כן, מי שלא מכיר בכך, מי שהוא שיקור, שהעולם נראה לו כמישור, הוא חושב שהוא יודע, הוא אומר כל מיני תשובות מלומדות, אבל למעשה זה הבל הבלים, זה תשובות שמצוצות, כן, מכל היצרים שלו, התאוות שלו, התפיסה החלקית שלו, ואז רבים רבים נופלים. כל מי שלא מגיע, לא הגיע להוראה ומורה, עליו נאמר, רבים חללים, הפילה. ומי שמגיע להוראה ולא מורה, עליו נאמר, ועצומים כל הרוגיה. כלומר, אם אתה רואה את כל המרחב האנושי שקמה לתשובה, ואתה משתוקק לתת לו תשובה בשביל הכבוד האישי שלך, אבל לא הגעת להוראה, אוי ובוי. כן? זה מכשול לפני עיוור. הוא עיוור בדבר. כן? אנחנו מאוד רוצים תשובות. אנחנו מאוד כמהים לתשובות. אבל צריך לדעת מי לבקש אותם. אז אם לא הגעת להוראה ואתה מורה, כן? אז אתה מנצל את הצימאון ואת הכמיהה של הזולת לתשובה, כן? אתה מנצל את הכמיהה שלו כדי להיבנות מחורבנו. אתה נותן לו תשובה, היא לא תשובה נכונה, אתה יודע שזה לא נכון, אבל אתה רוצה כבוד. כן? והוא נופל. הוא נופל. או שהגעת להוראה, ואתה משום מה לא רוצה להורות. ענווה פסולה קוראים לזה. קודם ראינו גאווה, עכשיו ענווה פסולה. אתה יכול לתת תשובות לאנשים, אתה יכול לפתור לאנשים בעיות קשות ומסובכות. במקום זה אתה מעדיף לשבת בדלת אמות, להתעטף בטלית, ולעסוק בחידושי תורה. במקום להפיץ את האמת, כן? ועצומים כל הרוגים. אנשים ממשיכים ללכת, להתהלך בחשיכה, נופלים לתוך בורות, ואתה יושב לך מתחת לטלית. גם זו בעיה, נכון? כן? סוד הפליאה. כן. זה יוצאים נקלל. יוצאים נקלל.
רואים את הייעוד שלהם, יש הרבה כאלה שכל החיים לומדים.
אלו יוצאים נקלל. צריך לברר מה בדיוק בן עזאי עשה או לא עשה, אבל בכל מקרה זה יוצאים מן הכלל. אנשים שלא עוסקים בהוראה, תלמידי חיים גדולים, שעיקר עניינם זה לעסוק בתורה שבעל פה. כן? אין לי שום ספק שגם הם, כאשר הם נשאלים, הם משיבים. כן? אבל יש יוצאים מן הכלל שבאמת עיקר עיסוקם זה, כן? לעסוק בבירור ענייני תורה, כן? תורה שבעל פה וכן הלאה, הם לא עוסקים בעיקר בהוראה, ודאי שלא לפני כל שואל. כן? אין תורים ארוכים שמסתרחים מאחורי דלתותיהם הנעולות, אין, או הפתוחות, אין, זה נכון. זה עניין אחר, צריך לברר, זה נושא בפני עצמו. בפני עצמו. חשוב, זה חשוב. בואו נחזור לרש"י. כי יפלא כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, שהדבר נבדל ומכוסה עמך. אתם רואים, יש נבדל ויש מכוסה. צריך להבדיל בין קודש לחול, מה אתם אומרים? צריך להבדיל, נכון? יש בעיה להבדיל בין קודש לחול? כל מוצאי שבת אנחנו מבדילים מקודש וחול. יש בעיה להבדיל בין ישראל לעמים? אין בעיה. הבדלה זה דווקא דבר טוב. הבדלה זה דבר שהוא מלמד אותנו את היחס הנכון בין דבר לדבר, נכון? כן? אם הקודש והחול מובדלים, זה לא אומר שהם נפרדים. זה לא אומר שהם מכוסים זה מזה. הם נבדלים זה מזה. יש להם מערכת יחסים. כן? הנה, הקודש פה, החול פה, יש ביניהם דיבור, אבל מתוך שמירת מרחק. כן? שני שתילי צנון נמצאים בתוך הארוגה. הם מובדלים זה מזה מרחק של 20 סנטימטר. יש בעיה בזה? אדרבה. בסדר גמור. ההבדלה מאפשרת לכל אחד לצמוח כראוי, ועדיין נחשבים באותה ארוגה. הם שייכים לאותו הגן. יש להם שייכות, זה לזה, מצד היותם, כן? בגן. מצד שני, הם מספיק רחוקים כדי שכל אחד יכול להתפתח כראוי. זה יסוד ההבדלה. הבעיה מתחילה, מתי? שההבדלה נהפכת למה? לפי רשי? מובדל? ומחוסה. שהנשמה היא כבר מחוסית מאיתנו. כל עד היא מובדלת מאיתנו, הכל טוב יפה. כשאדם מכיר את מקומה של הנשמה לעומת הגוף, הכל בסדר גמור. הנשמה מקבלת את תפקידה להעיר לנו את האמת, הכל טוב נחמד. הגוף יודע את מקומו, מרוסן, כנוע, הכל טוב יפה. אבל כשההבדלה נהפכת לכיסוי, כן? זה דיממת הלכות, זה כבר גלות. זה דיממת הלכות. הנשמה כאילו מפסיקה לשדר בשפה המובנת לנו. הנשמה מדברת תמיד בתוכנו. אבל שמעשי האדם וחטאיו מביאים ליסוד הכיסוי, שההבדלה הולכת ומתקשה, כן? ונעשית לכיסוי, פה מתחילה הבעיה. פה הצללים מתחילים להתארך, כן? החושך, מכסה ארץ וערפל לאומים, כן? יסוד הספק הולך ומתרחב ונהפך למה שקרוי מחץ הספק. הכל נהפך מעורבב ומסופק. שאל אדם למה הוא חי? כל אלו שמתרוצצים ברחוב עכשיו, ולא רק הם, גם אלו שיושבים בתוך בית המדרש, שלפעמים אפילו מתרגלים ללמוד. מתרגלים, מה אתה עושה בבית המדרש? מה אתה ללמוד תורה? מה בדיוק העניין של תורה? מה, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה כאן? אתה יודע למה זה נחוץ לך? כן? אתה יודע למה זה נחוץ? איזה שימוש אתה עושה בלימוד שאתה לומד כאן? אתה באמת יודע להדהד את לימוד התורה בתוך נפשך? יש הרבה שאלות שיש לשאול גם על לומדי תורה, שגם הם, מבלי מייסים, אפילו לא יודעים שיש להם שאלה. כבר נדמה להם שהם בתוך בית המדרש, איזה שאלה צריך לשאול בית המדרש? מילא שהייתי ברחוב, התעסקתי עם כל מיני שטויות, כן? יודע מה, כאלה ואחרות. אז באמת, חיי היו חסרי משמעות. אבל היום שבאתי לבית המדרש, אני צריך לשאול שאלות? צריך לדעת שזה אחד הדברים המסוכנים ביותר. גם בני תורה צריכים לדעת לשאול שאלות. זה לא מובן מאליו שפותחים את הספר וכל השאלות נפתרות. ודאי וודאי השאלות הסובייקטיביות שלי. יכול שאני אדע כל מיני תשובות לשאלות. אתה עומד שולחן ערוך. שהוא קם בוקר התגבר קרי. סעיף א', סיימתי. ב', רגע, שאלת פעם את השאלה? איך ההלכה הזו נוגעת לך? המבנה הנפשי שלך, איך הוא פוגש את ההלכה הזו? יש הרבה שאלות לשאול. הרבה שאלות לשאול. לא מספיק שאתה יודע את צורת ההלכה, אתה יודע לדקלם אותה יפה עם הסימנים הקטנים, זה לא זה. שאלת היחס בין האמת ההלכתית לנפש שלך. אתה יודע לכתוב את הספר שלך? מי אתה? מה אתה? זו שאלה גדולה. אם כן, ברגע שההבדלה נהפכת לכיסוי, כן? מתרבות השאלות. נמשיך ברעש, רבותיי. כי ייפלא, כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, שהדבר נבדל ומחוסה עמך. כן? יכול להסתפק בביאור דברי רשי אלו, לא נעמיק בזה עוד, אנחנו צריכים להתקדם מעט. כן? מה הם מישורי הספקות? והפסוק פה מונה לנו שלוש מישורים, שבהם אנחנו מוצאים את הספקות העיקריים בחיינו. בין דן לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע. בין דם לדם, בין דם תמה לדם טהור. זה נוגע לענייני גוף. כל מיני הפרשות גופניות. דם לדם, תומות הגוף נקרא לזה כך. לעניינים פיזיים. אפשר בהחלט לומר שחלק גדול מן הספקות הוא שייך לעניינים הפיזיים של חיינו, לעניינים המעשיים. פשוט, מעשיים. דברים מאוד מעשיים. איך לעשות דבר? אתם מכירים אנשים קשי החלטה? כן? אני לא יכול לומר שאני פטור מזה לגמרי. כל אחד עם הקשיים שלו. מתקשים כל מיני דברים, לסדר את סדר היום שלך, מתי ללכת לפה לחנות הזו, ללכת לחנות הזו, מה קודם למה. בעניינים המעשיים של החיים יכולים להיות המון המון ספקות. זה נרמז בין דם לדם. כן? בין דם תמה לדם טהור. דברים היוצאים מגופו של אדם, רמז אם כן, כן, לעניינים גופניים. מהו התחום השני שבו אנחנו מוצאים את הספקות? בעולם השכל. שם הצללים הם מרובים מאוד. אני כבר לא מדבר כרגע על עולם המעשי. כן? מדבר כרגע על עולם השכלי. כשאנחנו נכנסים לתוך העולם השכלי שלנו, ואנחנו מנסים לשאול את שכלנו, מה אתה אומר? אנחנו מוצאים את השכל הרבה פעמים המום, הלום, כן? חסר התשובה, כי אילם לא יפתח פיו. כן? שאינו יודע לשאול. הספקות בעולם השכלי הם מאוד מאוד מרובים. אנחנו כמעט לא יודעים לשאול שאלות אפילו. שאינו יודע לשאול. כן? לא יודעים. לא. שואל את השאלות. להתחיל לארגן את העולם השכלי. להתחיל לדרוש מהשכל לתפקידו. לשאול שאלות כמו שצריך. שבע דרישות וחקירות. למה? איך? כמה? מתי? מי? מה? מו? מה? השכל כאילו לא מספיק פועל, לא מספיק פעיל. כאילו נמצא באיזה כיפאון. ואז אנחנו באים לשיעור. והשכל הפועל של המרצה מתחיל לדבר. הוא סידר את שכלו, לפחות כדי להגיד את השיעור שאותו אומר. והוא אומר את זה, ושכלנו פוגש את השכל הפועל, השכל הפועל, כן? לצורך העניין, השכל הפועל שלי, עכשיו פוגש את השכל הנפעל שלכם. השכל הנפעל זה השכל שמחכה פה בקופסה, עכשיו הוא מקבל איזה רושם, אגב, יש כאלו שהשכל הפועל פוגש אותם, את השכל שלהם, מה הם עושים? קמים והולכים, יוצאים החוצה. זה לא בשבילהם היום. הם עוד לא אכלו את הלבן. השכל שלהם לא מקיץ בכלל מהגירוי השכלי שמקבלים. אבל, כן, מי שבוחר להישאר, אגב, זה לא הסיבה שאדם יוצא, לפעמים זה סתם פלאפון, לפעמים זה סתם איזה טרדה, אני יודע מה, יש לו, לא משנה, כל מיני סיבות. אבל, בדרך כלל, מה קורה? אני מדבר, השכל הפועל, השכל הנפעל, שומע טוק טוק בדלת שלו, כן? או, מי שם? הוא מתעורר, מתארגן, לובש את כותנתו השכל, כן? עושה כמה תרגילי התמדחות, כן? בהתחלה הוא היה קצת עייף ברגע הראשון של שיעור, אחרי 5 דקות הוא קצת יותר ערני, אחרי זה אפילו סקרן, אחרי זה אפילו מקשה, או, עוברים תהליך מופלא, וקמת ועלית ובאת ודרשת, או, פילי פלאים, יש לנו פה תהליכים בתוך הפסוקים. איך השכל מקיץ, כן? לקראת ההוראה, כן? השכלית וכן הלאה, הפועלת. זה מה שקורה בדרך כלל. אבל על פי רוב, שאנחנו מבקשים ששכלנו יעשה את כל המהלך שנעשה בשעת השיעור, כן? כל אחד ישאל את עצמו, אתה יכול לפגוש את הפסוק הזה ולברר את המשמעויות ברש"י? זה לקח לי כמה שעות לעשות את זה, של חשיבה חופשית, במהלך השבת, קצת חושב, קצת הולך פה, קצת הולך שם, חושב, מתבונן בפסוק, מביא לפניכם את מה שהעליתי. כל אחד צריך לשאול את עצמו, עד כמה השכל שלו הוא באמת מוכן למלחמתה של תורה, כן? להקיץ לנוכח דיבור פשוט ברש"י. לשון הבדלה או פרישה. מה ההבדל בין הבדלה לכיסוי? מה ההבדל? זה צריך המון הרגל לדבר הזה. כן? אם כן, התחום השני שבו אנחנו פוגשים את עולם הספקות, זה בתחום השכלי. אם כן, בתחום המעשי, בשאלות המעשיות של חיינו, יש מי שיותר חזק בזה, יש מי שיותר חלש בזה. יש את התחום השכלי, שזה עניין של בין דין לדין, בין דין לדין. אומר רש"י, בין דין זכאי לדין חייב, כלומר, השכל לא מצליח להתרומם, להכרעה מי הוא הזכאי ומי הוא החייב. כלומר, יש לפניי, כן? יש לפניי שתי בעלי דינים שמגיעים, והם מספרים לי סיפור כזה ואחר, אני שומע, אני עושה עם האצבע ככה, אבל לא מצליח להגיד, לא מצליח להגיע למיצוי הדין, ואני נשאר בספק. לא יודע מי זכאי ומי חייב. השכל שלי לא הצליח להגיע לסוף הבירור. כלומר, חלקי המציאות שהובאו לפניי, כן? בסיפורו של ראובן, וחלקי המציאות שהובאו לפניי בסיפורו של שמעון, כן? התנגשו ביניהם, הייתי אמור לעשות סדר ביניהם, לא הצלחתי, לא הצלחתי. שוב ושוב, יש צדדים לכאן ולכאן, יש צדדים שראובן חייב או זכאי, יש צדדים שראובן ששמעון חייב או זכאי, אבל לא מצליח להגיע להכרעה. השכל שלי נתקע בעלייה. לא מסוגל, לא יכול. זה בין דין לדין, כן? עניינים שכליים, כן, שאנחנו לא מסוגלים להגיע למיצוי הדין בשאלות היומיום, וכן הלאה. והתחום השלישי, בין נגע לנגע, בין נגע לנגע, בין נגע טמא לנגע טהור, כן? נגעים, זה נוגע לעניין של לשון הרע, כן? זה פגמים מוסריים, לא שכליים, זה מרמז על בעיות מוסריות. לדון בבעיות מוסריות, לדון בשאלות של גאווה, לדון בשאלות של עצבות, של כעס, כל מיני, כן? זה נוגע לבירור היותר מוסרי. אם כן, הספקות הם בשלוש תחומים. עניינים מעשיים, עניינים שכליים, בירורים שכליים, תיאורטיים, כן? מופשטים, ועניינים מוסריים, תהלוכות הנפש המוסריות, הכוחות המקשקשים והמקרקרים בתוכנו, היכולת לזהות אותם, להגדיר אותם, לנווט, לנהל, להדריך את הכוחות האלו. אלו שלושת מישורי הספקות. כי יבלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. דברי ריבות בשעריך, אומר רש"י, דברי ריבות שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר. וכל אחד מן התחומים האלו חולקים בדבר. זה מתמב, זה מתהר, זה מחייב וזה מזכה. מתמב ומתהר זה נוגע לבין נגע לנגע, לנגע, כן? ומחייב ומזכה זה נוגע לבין דין לדין, כן? אם כן, לא רק שאתה מסופק בדבר, אלא כמו שאמרנו, הספק מתפשט גם אל תוך בתי הדינים. גם בתוך בתי הדינים, הבאת לפניהם סוגיה שאפילו הם לא מסוגלים להתמודד איתה. אפילו חכמי התורה צריכים לעלות למקום גבוה יותר. למקום ששם באמת הנשמה והגוף הם מובדלים, אבל לא מחוסים. יפה. ולא נפרדים, כן? או לפי לשון רש"י, נוחז בלשונו, לא מחוסים זה מזה. צריך לעלות למקום יותר גבוה. כן? בית הדין שאליו הלכת, השלום, המחוזי, האזורי, הוא לא מספיק טוב. יושבים שם אנשים מאוד נחמדים, דיינים חשובים, אבל זה גדול עליהם. צריכים ללכת למקום שעדיין לא ניגף, לא ניגף בצללים, כן? של יצר רע, של המידות המקולקלות. צריכים ללכת למקום יותר גבוה, להרכאה יותר גבוהה. לבית דין ששם מביטים וצופים מסוף העולם ועד סופו. ששם לא, כן? לא אומעם אור האמת. צריכים ללכת לשם. כן. אז שימו לב, אנחנו עכשיו מלווים פה שתי מסלולים. יש לנו את המסלול של הנשפט והמסלול של השופט. כן? הנשפט, יש לו את השאלה בכל אחד מן התחומים האלו, והוא הולך לקראת מגע עם חוכמת התורה. כן? הפסוק פה, שימו לב, אומר לנו את התנאים כדי שאנחנו נוכל לקבל את האמת, כדי שנהיה ראויים לקבל אותה, צריכה להיות בנו שאיפה, השתוקקות וכמיהה, למה? לקבל את האמת. הפסוק לא חוסך מילים, כדי להציב את שרשרת התנאים. חמש שלבים בשרשרת ההשתוקקות של האדם לפתור את ספקותיו. לא כל אחד רץ לחכמי התורה כדי לפתור את ספקותיו, כמו שאמרתי, יש אנשים שלא יודעים אפילו שיש להם, אפילו שאלה אין להם. יש אדם שיש לו שאלה ומנסה להשיב בעצמו, למרות שלא מוכשר לזה. יש אדם שיש לו שאלה והוא מתייסר איתה ולא עושה כלום איתה. אבל כדי שבאמת השאלה היא תיפטר למקום של מענה, צריך כמה וכמה שלבים. אם כן, כי יפלא ממך, קודם כל, יסוד הפליאה. גילית שיש לך שאלה. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דין, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. דברי ריבות בישרך וקמת ועלית. הנה עכשיו מתחילים התנאים. מה עליך לעשות? וקמת ועלית. כלומר, אתה הייתה לך שאלה והלכת לבית הדין הסמוך לביתך, זה הכי קל. אבל אמרו לך השופטים, גדול עלינו. הלכת לבית הדין שנמצא במרכז העיר, לא בשכונה שלך. זה כבר בית דין, כן, מיוחד אם אתה גר בתל אביב, בית דין וזה. הלכת לשם, כן, אמרו לך, גדול עלינו. עכשיו, יש לך אתגר. עכשיו אתה צריך ללכת למקום יותר רחוק. אולי זה גם לוקח זמן להתקבל לשם. זה לא פשוט. כאן הפסוק כבר מוצא נכון להגיד לנו כמה, כן, פעולות שעליך לעשות כדי לחזק את הרצון שלך. לפתור את הספקות. למרות שנענית בשלילה בשתי בתי דינים. כן? וקמת. ועלית. אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כן? יש לנו פה שתי פעלים, שימו לב, קמת ועלית. כן? כלומר, הנפש שלך צריכה להתעורר לאהבת האמת. כן? ומה הם הסימנים שאתה מתעורר? וקמת. קמת. כשאדם קם, קמתי לפתוח הדלת. כשאדם קם, זה, מה, זה אומר שהוא נמצא בכוננות לקראת פעולה. קמת. זה, הקימה, זה עצם ההכנה הפיזית. כן? עצם ההכנה הפיזית. ואז, כנמר, קל, כנשר, רץ, כצבי, גיבור, כערי. אז, קל, רץ, גיבור. ארבע שלבים. קודם כל צריך את העזות. מהי העזות? עזות זה החלטה פנימית אמיצה. שאני, את הדבר הזה, הולך לעשות. אחרי שיש עזות פנימית נפשית, כנמר, כלשונו של המהר"ל שמאיסים פניו לכל מטרה, מצד החפץ הפנימי, אז הולכת ומתעוררת הקלות. כלומר, הגוף נהפך, כן? גם אם אתה שוקל 100 קילו, הגוף עכשיו כאילו שוקל 5 קילו. כן? למה? בגלל העזות. היא הופכת אותו למאוד קל. מאוד קל. ואז, מתוך כך, קל, מתוך הקלות, אתה מגיע למה? לריצה. זה כבר חתירה אל המטרה. אחרי הריצה, מה יש? גבורה. פה אתה מתגבר על המטרה. מרסק אותה. גם פה יש לנו כמה שלבים, שכל אחד מהם סולל את הדרך לבא אחריו. נתקלת בספק. כן? הפסוקים פה מתארים לנו את המהלך המופלא, מהרגע שבו אדם פוגש ספק, ועד רגע הפתרון. האם אתה נמצא על המסלול הזה? פה יש לפנינו את האדם, שבאמת, כוח הרצון הספיק לו להגיע לבית הדין הראשון, לשני, אבל שהוא צריך להגיע לשלישי, צריך כבר להדריך אותו ולעורר אותו, כן? כדי שיהיה לו את הכוח להגיע הלאה. איך ההתעוררות הזו נעשית? על ידי קימה ועלייה. קמת, זה משול לעניין של עזות. אחרי זה, ועלית. עלית, אתה כבר פוסע בדרך לירושלים, לסנהדרין. וקמת ועלית, אומר רשי, אגב, תראו פה בדברי רשי, וקמת ועלית, מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות. כלומר, לאן הוא עולה? הוא עולה לבית המקדש. ובית המקדש אומר רשי, הוא גבוה מכל המקומות. לפי המהלך שאמרנו כאן, מה פירוש גבוה מכל המקומות? לא רק גובה פיזי, רוחני. בית המקדש זה המקום ששם אור האמת הוא מאוד מאוד ברור. יש לזה ראיות, לא נוכל להאריך בהם כרגע, כן? דברים שמוסברים במקומות אחרים, דברים מאוד מאוד יפים וחשובים, אבל קמת ועלית, קמת! אתה עדיין בביתך, עכשיו אתה קם, אתה אז כנמר, מכוח העזות הזו אתה עולה, אתה יוצא לירושלים, ביודעך שירושלים היא גבוהה מכל המקומות, היא גבוהה מן המקום ומן הזמן. הרי הספקות איפה הם מתחוללים? כתוצאה מהשייכות שלנו למקום ולזמן. השייכות שלנו לגוף, השייכות שלנו לעולם החומר, זה המקום והזמן, הוא זה שמוליד את הספקות. כבר אמרנו שאילולי החומר, אם היה לנו אפשרות להביט מעבר למחסה, לכיסוי החומר, מעבר למסך החומר, היינו רואים את האמת. ולמען האמת לפעמים, אנחנו מצליחים להציץ מעבר, ואז ויפתחו השמיים ונראה מראות אלוקים. לפעמים, במצבים של יישוב הדת, בשבת, שנפשנו טובה עלינו, שאנחנו רגועים, שכל מלאכתנו עשויה, אנחנו צריכים להגיע להבנות מאוד מעניינות. כאילו איזה מחיצה נפלה, אנחנו ביטים מעבר. תארו לעצמכם שהקיר הזה היה נופל עכשיו, כן? לא נופל, הוא נמצא. אבל אם ביטים מעבר אליו, עכשיו דני שחתון הולך שם במסדרון. איפה אתה יודע? יש פה קיר. איך תצא ותראה? אופ, הוא בדיוק עובר. איך אתה יודע? יש פה קיר. הקיר הזה לא נחשב בעיניי. תעתועים. תעתועים. הקיר הזה רק תעתוע. אני רואה מעבר לקיר. רואה, הנה צביקה הרזי עכשיו הולך עם איזה קלסר של דברים בתוך היד. והשעון שלו, נתהפך לו לצד הזה. מה, עד כדי כך אתה מדייק? ויש לו חולצה אגב משובצת. מה, באמת? אני הולך פותח את הדלת. הוא עם הקלסר ביד. שעונו יתהפך, החולצה משובצת. איך עשית את זה? מסתכל מעבר. יש מצבים כאלה. בית המקדש שנמצא במקום הגבוה מכל המקומות, לא רק במובן הפיזי, כן? אלא בעיקר במובן הרוחני, הנפשי, הוא המקום ששם הולכים לפתור את השאלות הגדולות של החיים. בית המקדש. תורת הסנהדרין. 70 הזקנים, כנגד 70 הפנים שיש במציאות, שכל אחד מביא את הפן שמנו מתבונן למציאות, ובחיבור של כולם, בסיור המוחות המופלא הזה של 70 הפנים, מקבלים את התשובות הקלדיוסקופיות, השלימות של הבתה שלימה על כל 360 המעלות של המציאות, גם לגובהם וגם לעומקם, לשמאל, לימין, לכל המימדים. זה המקום שאליו עולים. וקמת ועלית, אבל פה צריך איזו כוננות נפשית עמוקה, וקמת, התעוררות פנימית, כן, במדרגת עזות שעליה דיברנו, שמביאה לידי עלייה. מה רוצה לשאול? מה? מי רוצה לשאול? טוב. וקמת ועלית מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, אלוקיך בו, בו הוא בוחר להתגלות, ושם יש את אנשי המופת, שהם כלים לקליטת ההתגלות הזו. לא כל אחד יכול לעשות את עבודות המקדש, צריך להיות במדרגה מאוד מיוחדת. אפילו כהן אדיוט, זה לא פשוט להיות בבית המקדש, כל שכן כהן גדול, ולוויים בשלל תפקידיהם, שוערים ומשוררים. בית המקדש זה מקום של מפגש בין אורות וכלים. כן? השכינה שורה שמה, ויש שם אנשי מופת שהם כלים נאמנים ונפלאים כדי לקלוט את ההערה הזו. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, אנשים הפשוטים, אנשי המדינה, מה שקרוי, אנחנו באים למקום הזה. כן? המקום הזה הוא מובדל מאיתנו, אבל לא מחוסה מאיתנו. ברוך השם שיש על פני כדור הארץ, כן? בעזרת השם, שיחזור ויבנה בית המקדש, כן? אבל יש על פני כדור הארץ מקום שאפשר לקום ולעלות אליו. לקום ולעלות, כן? ברוך השם. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ובאת, זה פעולה נוספת. ראינו קמת, ראינו עלית, עכשיו, ובאת. מה זה ובאת? מה ההבדל בין עלית לבין באת? טוב, זה די מובן, שאלה היא לא כזו מחוכמת, אבל מה ההבדל? וקמת, אז כנמר. ועלית, קל, כנשר. נכון? כן? קל כנשר. ובאת, זה כבר שייך לרץ כצבי. כן? זאת אומרת, מה זה באת אל הכהנים? אני לא עוצר בדרך. אתם יודעים, לפעמים, כן? הרבה תלמידים, במהלך השנים, יצא לי להיות בקשר טלפוני עם תלמידים שרצו לבוא למכון מאיר. ונורא נורא רצו לבוא למכון מאיר. אפילו ארזו את התיק. אבל בבוקר, הם בסוף לא נסעו. ויש כאלו אפילו שיצאו לדרך. ובקו המעבר, מהעיר שלהם לירושלים, הם פשוט עשו אחור הפניהם. חזרו הביתה. ולא תאמינו, יש כאלו שהגיעו עם התיק לפתח מכון מאיר. פתאום הם הסתכלו פנימה. ראו קצת משהו לא מוכר, משהו קצת זר. הופ, הסתובבו, עלו לאוטובוס, חזרו הביתה. ויש כאלו שנכנסו לפה, הביאו את התיק אל תוך בית המדרש. כבר פגשו מישהו, דיברו כמה מילים. הסתכלו על מה שקורה מסביב, הרעש, העמולה, הצבעוניות. קצת ראו אנשים מוזרים אולי לפי דעתם. לקחו את התיק, הופ, ויש כאלו עלו לחדר. פרקו את התיק. בתוך הארונות. אבל מה? הם בדיוק הגיעו לפה ביום חמישי, בשבת שהיא לא שבת מכון. ונפלה עליהם עצבות והרגשת שיממון. ועזבו באמצע השבת. בעלי תשובה. זה לא פשוט. קמת, עלית, באת. זה לא פשוט. איך אומר השיר בראשון הפחם? חרשת, זרנת, גצרת. ולא קיבלת תמורה. מה לעשות? לא הולך, לא תמיד, זה פשוט. פשוט. ובאת, מדרגת הרצון הגיעה אצלך. לא רק לקימה, לא רק לעלייה, אלא גם לביאה. אני בכוונה אומר ביאה. זה לשון של זיווג. ובאת אל הכהן. אתה עכשיו מזדווג עם מורי ההוראה. באת אל הכהנים. אבל, זה לא נגמר בזה. ובאת אל הכהנים, הלוויים ולשופט אשר בהם, ודרשת, איזה עזות דקדושה. תראו באונקלוס איך הוא מפרש ודרשת. איך הוא מפרש ודרשת? יש לכם אונקלוס? בפסוק ת', איך הוא מפרש ודרשת? ותתבע. זה בדיוק עזות דקדושה שעליה מדובר הרבה בספרי חסידות. כן? אתה לא רק מגיע לשם, נו, הגעתי לבית הדין. אני יושב מול הכהנים. לא, לא, לא. אתה תופס את הכהן מהחולצה? יש לי שאלה. זה מדרגת רצון חזקה מאוד. כן? אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, נסתכל ברש"י, מה רש"י אומר, במדרגת הבאת. ובאת, אתה מזהה שם בתוך בית המקדש את מורי ההוראה. ובאת אל הכהנים, דוך, אתה מונחה מטרה, זה כמו טיל, כן? מונחה, כן? הטיל הזה הוא מתחיל מקימה, הוא קם שם בגבעת אולגה, בבית שלו, הוא מתחיל לעלות לכיוון ירושלים, הוא בא אל הכהנים, איפה פה הכהנים? איפה פה הכהנים? הוא בא אל הכהנים, הוא דורש מהם למלא את תפקידם. כמו ילד שטובע מאמו להתייחס אליו. הוא לא ירפה ממנה עד שהוא לא יתהדק לדדיה. וינק ממנה את חלבה. לא, את לא תתעסקי עכשיו בשום דבר, לא באינטרנט ולא בתרבות הפנאי שלך. הילד הקטן שהוא צועק, הוא טובע. יש לו חוצפה עצומה שנובעת מחפץ עז של קיום. קיום פיזי במקרה הזה. אנחנו מדברים פה על קיום רוחני. אדם שרוצה לדעת תשובות לשאלות נפשיות, רוצה לדעת תשובות לשאלות רוחניות, רוצה לדעת תשובות לשאלות מרחביות, במרחב המעשי. האדם הזה, בנפשו הדבר, לכן הוא קם. הוא עולה, הוא בא, הוא דורש, ופסוק י' הוא גם, ועשית. הוא לא נעצר בדרך, הוא לא עוצר באדום. הוא מונחה. הוא יגיע לשם בסוף. יש פה שרשרת של תנאים, צריך לדעת. לא כל אחד מגיע לעשית, לא כל אחד מגיע. לא כל אחד מגיע אפילו לבטה. זה לא מעניין אותו שיש כהנים פה, ותמיד חכם פה, ורב פה. זה לא מעניין אותו בכלל. הוא את התשובות מקבל מהרוסקופ, מבנימיני. כן, מה אתה אומר? כן. אבל זה דובר. זה לא עניין של תלותיות. שים לב שהאדם הזה לא מתחיל בכלל מתלותיות, הוא מתחיל ממשאלת לב עמוקה מאוד. הוא יודע בדיוק מה השאלה. אגב, אם לא ייתנו לו את התשובה המתאימה לו, הוא לא ירפה. לא ירפה. יש לי גם רמז לזה. מאיפה? שים לב. רש"י. ת' בואו נמשיך הלאה. לפי רש"י, הכהנים הלוויים. הרי מה כתוב? ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט, אשר יהיה בימיהם. הכהנים הלוויים מאלו, הכהנים שיצאו משבט לוי. נו, באמת, מה רש"י משחק לנו מילים? מה זה הכהנים הלוויים? כהנים, כהנים. טוב, בעצם, רש"י מסביר. כן, אגב, לא היינו יכולים לדעת לבד, כן, שהכהנים יצאו משבט לוי? מה רש"י רוצה להגיד לנו, הכהנים שיצאו משבט לוי? הוא רוצה להגיד לנו את אחד התנאים המרכזיים כדי להיות שופט. הרי אמרנו שהשופט הוא צריך להיות אחד כזה שמובדל כן, אבל מחוסה לא, נכון? איך מגיעים לזה? שיש יישוב הדעת. יישוב הדעת זה אחד התנאים לצלול לעומק האמת. כל אחד יודע את זה. אמרנו מקודם, יש אדם שבשבת הוא מגיע ליישוב הדעת. הוא מגיע ליישוב הדעת בשבת, והוא מצליח להבין לגביו דברים שהוא לא הצליח להבין כל ימות השבוע. למה? כי הוא היה מיושב. במילים אחרות הוא היה לוי. מה זאת אומרת היה לוי? הלוויים הם פנויים מחרישה, מזריעה, מקצירה, הם לא מתעסקים בעבודות הקרקע בכלל. הם פנויים לעסוק בתורה. זה מה שרש"י אומר. הכהנים הלוויים. רש"י מתרץ עוד שאלה. יעלה על הדעת שבסנהדרין חייבים להיות רק כהנים? הרי אותו מקום שאליו אני עולה. מי יושב שם? הסנהדרין. האם אנשי הסנהדרין הם רק כהנים? או לוויים? ודאי שלא. אז למה כתוב כהנים לוויים? זה בא להדגיש את היסוד ואת התנאי המרכזי של שופטי ישראל. הם צריכים להיות ככהנים ולוויים שפנויים להגות בתורה. אם אתה לא פנוי, לא אותך ראוי לשאול. אתה טרוד. זה מה שאומר פה רש"י. הכהנים לוויים. עכשיו הוא אומר עוד תנאי אחד, שימו לב. ואל השופט אשר יהיה בימיהם. אמרנו שפה אנחנו הולכים תמיד על שני צירים מקבילים. האחד זה תנאי השופטים, ואחד זה תנאי הנשפטים. כלומר, איך צריך להיות הנשפט? באיזה מצב נפשי הוא צריך להיות כדי לקבל את התשובה, נכון? כך אמרנו. יש לנו שתי צירים, נכון? מדי פעם אנחנו הולכים לראות את התנאים של השואל, מהם התנאים כדי שתקבל תשובה, ולפעמים אנחנו מדברים על תנאי השופט. רש"י אמר, תנאי השופט, כהנים לוויים. פנויים למלאכת החוכמה, להתבונן, לעיין, בחבורה, כן? זה תנאי מאוד חשוב. הם צריכים להיות ככהנים ולוויים. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. למה אוכלי המן? שאין להם 10 מלאכות של הלחם. אבל אם אתה צריך לחרוש ולקצור ולזרוע ולסכל ולקשקש ולהדור, איפה תאכל? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כן? או לפחות תאכל מן ביום שבת. ביום שבת אל תחשוב על החרישה, ואל תחרוש, ואל תעשה שום דבר. לפחות ביום שבת. תעשה לך איזה מובלעת של שקט, איזה אי של שפיות, ותהיה ככהן ולוי. תקבל כמה תשובות טובות לשאלות שלך בחיים. כן? אז כהנים ולוויים, רבותיי. כן? הכהנים שיצאו משבט לוי בהדגשות שאותם אמרנו, כן? וכך באמת, כך מפרש המשכיל לדוד את מה שאמרתי כרגע. בעצם רש"י מבקש לרמז על התנאי של פניות נפשית ושכלית לעיון בתורה, שזה תנאי חשוב מאוד של שופט. ואילו פה, בהמשך דברי רש"י, ולשופט אשר יהיה בימים ההם, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו. אתה צריך לשמוע לו. למה? אין לך אלא שופט שבימיך. עוד תנאי. לא מספיק שאתה חכם בתורה, אתה צריך להכיר את מצב הדור. שופט שבימיך. יכול להיות שיש אנשים חכמים ממך, אבל הם יודעים לפסוק פסקים בדורות שקדמו לפני 200 שנה. לא כל מי שפסק ליהודי בפולין יודע לפסוק ליהודי בתל אביב ברחוב דיזינגוף. שופט שבימיך, זה תנאי חשוב וגדול מאוד. זה אחד הסיבות שכתוב צדק, צדק תרדוף. כן? צדק תרדוף הראשון, מה זה? שתהיה חכם בתורה. אבל אחרי שאתה חכם בתורה, עכשיו אתה צריך לדעת איך משליחים את ההבנה הזאת על אנשי הדור. אתה יכול לדבר עם אדם עם הגיל, אדם עם קוקו, אדם שמכור לסמים, אתה מסוגל לדבר איתו? מה לך ולא בכלל? אבל
אם היום תשובים...
עדיין, עדיין. בעצם עובדה שאני עברתי תהליך של בעל תשובה כפי שעברתי, זה מקנה לי את הזכות לדבר עם בעל תשובה כמוני, שרק אתמול פגשתי אגב. בעל תשובה מופלא ומיוחד שהגיע אתמול, זה מאפשר לי לדבר איתו. אני לא מפחד לדבר איתו, אני גם מבין על מה הוא מדבר. הוא לא מסוגל לדבר עם איזה מישהו שאני יודע מה, איזה טיפוס ארכאי, אני יודע מאיפה, אני יודע שם סמטאות מהשערים. הוא לא יכול להסתכל אפילו בעיניים. מבחינתו זה יסתכל בפני רשע אפילו. הוא לא יכול להסתכל אפילו בעיניים. הוא לא יכול להסתכל. זה מטמא אותו מכף רגל ועד ראש להתבונן בו. אין לי פחד בכלל. מסתכל, אני מבין אותו, אני רואה את גרעין האמת שבו, אני יכול להקשיב לו, אני יכול לאהוב אותו בקלי קלות, אני יכול גם להדריך אותו בחסדי שמיים, בעזרת השם. זה שופט שבימיך. שופט שבימיך. אתה מחובר לדמות הזו. מחובר. כן. זה תנאי. מה? מצב הדור. תסתכל מה אמר הדור של הרב קוק. הרב קוק מבין את הדור. כמו שאמר ברנר עליו, חיים ברנר. כן? הרב הזה מבין את הדור. מבין את הדור. כך אומר. שהוא קרא את מאמר הדור. הרב הזה מבין את הדור. מבין את הדור. שופט שבימיך. אין לך אלא שופט שבימיך. יש גדולים ממך בתורה. אתה יכול להשוות את עצמנו, אנחנו יכולים להשוות את עצמנו לגדולי עולם בדורות קודמים, מבחינה תורנית. אבל למרבה הפלא, יש דברים שאני יכול להגיד אותו בעל תשובה ולא יכול להגיד לו הרב הראשי ישראל. הרב הראשי ישראל לא יכול להגיד לו את זה. הוא לא מבין את הנפשיות שלו. אולי הוא מבין, אני לא אומר. יכול להיות מצב שאולי הרב הראשי לא מבין את הנפשיות. ואנחנו הקטנים והעלובים, המקקים והחרקים, מבחינה תורנית, מה אנחנו כבר מבינים? משנה אחת בעל פה, אני יודע. מתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהן יכול לסרב את אומרתם. נו, תמשיך, תמשיך. לא יודע. אבל להיפגש עם אותו בחור, כן? אני יכול להיפגש. בעל פה. שופט שבימיך. כן. זה עוד תנאים, כן, בשופטים. בערוץ השופטים. כן.
שאלו קודם על תנות,
זה שאלה, איך אני אגיד לך? זה לא תלות מוחלטת, למה? למרות שאתה תלוי בחכם ממך, אבל יסוד הרצון להתמצא בתחום, הוא מתחיל ממך. זה משהו שאני יכול... כשאני הולך למכולת, אני תלוי כאילו במוכר. אבל מאיפה מתחיל הרצון לכיכר לחם? ממני. לכן אתה לא תמכור לי חתול בשק.
אתה זה שקם ועולה.
בדיוק, אתה קם ועולה. ממקור החפץ, ממקור הצורך הנפשי שלך, באיזושהי סוגיה, לצורך השלמות שלך, לצורך ההתקדמות. נכון שאתה תלוי באחרים, אבל אתה לא שוכח שאתה המקור.
אבל אין מצב שלא לעשות את זה. זה נראה לי
משתמע. אין מצב ש?
שלא לעשות את זה, שלא תעשה את... כאילו, אתה חייב, אם אתה חפץ חיים, אתה חייב לעשות את הפעולה הזאת. הדבר ייפלא ממך, אין מה לעשות.
נכון. אם אתה חפץ חיים, אתה נכנס בהכרח למסלול המחומש הזה, של קמת, עלית, באת, דרשת ועשית. נכון, נכון. בואו רק נראה, נסכם את הדברים. כן? הכהנים מביאים, הכהנים שיצאו משל יבנה, ולשופט אשר יהיה בימים ההם, אפילו אינו כשאר שופטים, שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו. אתה צריך. למה? כי השופט הזה הוא בימיך. הוא מבין אותך. אם כן, הייתי אומר אפילו יותר מזה, הכהנים, הלוויים והשופט אשר בימיך. האם זה שני דמויות שונות? כהנים, לוויים ושופט. מה זה כהנים, הלוויים והשופט? יכול להיות שהכהנים הלוויים, זה מדבר כרגע על, הייתי אומר, על מבררי התורה במובן האובייקטיבי. והשופט זה מי שלוקח את הפסק, כן? הוא לוקח את הפסק מהשולחן ערוך ומתאים את זה לשואל. יש פה איזשהו, הייתי אומר, שתי שלבים. כהנים לוויים זה בירור אמיתתה של תורה, והשופט הוא מברר את האמת לאמיתה. מה זה אמת לאמיתה? יש אמת ויש אמת לאמיתה. האמת זה לברר את הסוגיה בגמרא. סוגיה בגמרא אומרת, כך צריך לעשות. אבל עכשיו צריך לראות אל מי אני פונה, מי השואל. השופט הוא שם לב אל השואל. הכהנים והלוויים מבררים את התורה בצורה האובייקטיבית. השופט בצורה הסובייקטיבית. תורה שבעל פה, לפי השואל. אשרי משכיל אל דל. אני משכיל אל מצבך שלך. לא די לדעת מה התורה אומרת. התורה צריכה להופיע דרך פלוני, דרך הנפשיות שלו, דרך הגופניות שלו. זה כבר השופט. שופט זה מלשון שף ומקציע. כלומר, שופט מלשון השוף. מה זה לשוף? זה להקציע. שף. שף. כן? מה עושה השופט? הוא מקציע את האמת הכללית הסובייקטיבית, הוא מקציע, מקציע אותה עד שהוא מתאים אותה לפי מידתך. זה ה-custom made, זה חנות לקוחות, זה לפי הזמנה. כלומר, יש יריעת בד, ויש את מי שרוצה את הבגד. אני תופר את הבד לפי מידותיך, זה השופט. הוא שף, הוא מקציע. כהנים ולוויים זה יריעות של תורה. ואילו השופט, הוא גוזר לפי מידתו של השואל. לכן רש"י מדגיש את העניין של ההתאמה האישית דווקא במונח שופט. אין לך שופט אלא שבימיך. אז אפשר לומר כהנים לוויים, תחום אחד, שופט, תחום שני. אם כן, סיכום. לזהות את הספקות שבחיינו בשלושת התחומים האמורים. שאלות שאנחנו יכולים לפתור בעצמנו, כמו שאמרנו, באותם שיערי אינטואיציה שנשארו לנו, אפשר לפתור גם בעצמנו. פה בהחלט יש מקום לעצמאות, כאילו, לא הייתי אומר הלכתית, יש מקום לעצמאות מעשית, כל אחד לפי כוחו. שאלות שאנחנו לא מצליחים לפתור, להבין שהדבר הוא בנפשנו, הוא בנפשנו, וחשוב להשיב על זה. להתחיל בערכאות מזדמנות, אולי נמוכות יותר. ברגע שנולד שם הספק, אני לא אומר, אם החכם מסתפק, אז בטח אני כבר פטור להמשיך ולשאול. לא, 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 לא. לא, גם מקום שלא נהניתי במחוזי ובשלום, אני עכשיו מפתח בתוכי אמביציה פנימית עצומה, חותר אל הערכאה הגבוהה ביותר, שהיא מעל המקום והזמן. מקום ששם יושבים גדולי האומה, מורי ההוראה, הסובייקטיבית והאובייקטיבית. ואני בקימה ועלייה ביאה. ודרישה, אני מברר את האמת וחוזר הביתה שמח וטוב לב. אין שמחה כהתרת הספקות. הספק שנהפך לסיפוק. שימו לב, אגב, בספק, המילים בעברית, סמך פי קוף זה אותיות דילוגיות. סמך עין פי, פי צדיק, קוף, נכון? סמך עין לב. אתה מוציא שתי אותיות מתוך הרצף הזה, מסמך ועד קוף, איזה שתי אותיות יוצאות כדי שיוולד הספק? עין וצדיק. עץ. כלומר, איך נולד הספק? שמסתלק את העצה. עץ זה עצה. כשאתה מוציא את העץ, נולד הספק. כן? ברגע שאתה מחזיר את העצה, ובאת אל הכהנים, אז ממילא נפטר הספק. אין שמחה כהתרת הספקות. נעצור כאן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.